בשיעור הקודם למדנו שהלל עשה דבר פלא. למדנו על תחילתו של הלל, בעצם למדנו שהלל חידש תורה חדשה. הגמרא במסכת סוכה אמרה שעלה עזרא מבבל, חידש תורה. היה את שכחת הגלות, חידש תורה. עלה הלל הבבלי וחידש תורה. ואנחנו שואלים איזה תורה הוא חידש? הרי קראנו פרשת פרקי אבות פרק א', את כל פרק א' למדנו, תקופת הזוגות. היה תקופה של זוגות, שמעון הצדיק היה מקשר הכנסת הגדולה. הוא העביר את התורה ליוסף בן יועזר, יוסף בן יוחנן, קיבלו מהם. אחרי זה ניתאי ארבלי, שמעון בן שטח. ובסוף הגיעו לתקופת הלל ושמאי, סוף תקופת הזוגות. אז איזה תורה הלל חידש? הלל לא חידש שום תורה. התורה, ברוך השם, ממשיכה והולכת. מה הלל חידש? דיברנו על החידוש הגדול של תורתו של הלל. הלל דיבר, הלל חידש תורת חיים. אמרנו ששמעיה ואבטליון, אחרי שסיימתי את השיעור, נזכרתי שאת כל השיעור הזה העביר הרב חנן אל אתרוג. נזכרתי, זיכרון הזה, איפה זה היה בראש, ככה השיעור הזה על הגמרא ביום. כל השיעור הזה, זה דברים שזכורים אצלי מהרב חנני, ראש הישיבה בשווה חברון, הוא מספר את הסיפור הזה על הגמרא ביומא, שהלל נתלה בערובה של בית המדרש, שאלנו קושיות חמורות. נחזור עליהן בקצרה ונספר אותן ונמשיך הלאה בדמותו של הלל. הקושיות החמורות הן איזה בית מדרש שדורשים עליו תשלום? איך יכול להיות שהם דורשים תשלום? ואיך יכול להיות שלבית מדרש הזה אין קשר עם העולם, אין לו חלונות? בשביל לשמוע משהו צריך לעלות לערובה? מה, אין חלון? אין איזה פתח אחר? איך יכול להיות? ולמה הלל מסכן את נפשו? ולמה הגמרא מספרת שהוא הולך לשמוע דברי אלוקים חיים? מה הסיפור שם? קושייה נוספת זה איך שמעיה ואבטליון אומר, איך שמעיה ואבטליון, תגיד לי, אולי יום המעונן בחוץ? מה זה אולי יום המעונן? יום המעונן, שלג שלוש עמות, הם לא מחוברים למה שקורה בחוץ? מה הסיפור? והקושייה שאלית על כולנה, זה סוף הגמרא שמה, אומרת הגמרא, הרחיצו, פרקו, שחו, אמרו, ראוי הוא זה לחלל את השבת. שאלנו, מה זה ראוי הוא זה לחלל את השבת? כל יהודי ראוי לחלל את השבת. כל הקושיות האלה הובילו אותנו לומר דבר יסודי. התורה שאותה לימדו שמעיה ואבטליון, שמעיה ואבטליון שהיו גרים, הם עזבו חיים כדי לקבל חיים אחרים. אז תמיד נצרב את התודעה, לפחות אצל הלומדים, שבעצם בשביל לקבל את התורה, צריך לסגור את החיים. צריך להתכנס. צריך לצמצם את עצמנו בתוך דלת אמות. צריך לרדת לבונקר. אמרנו, זה לא בית מדרש, זה היה בונקר, זה היה מקלט. כך היה תורתם של שמעיה ואבטליון. אסור לזלזל בתורתם של שמעיה ואבטליון. אסור לזלזל, זה דבר חשוב ותהליך חשוב מאוד, שאדם סוגר את עצמו כדי להיפגש עם התורה. כי מי שדמיין שהוא יכול לרכוש את כל עולם התורה ולדעת את כל התורה ולהמשיך באותם הרגלים שהיו לו קודם, אז זה דמיונות. זה כמובן דמיונות. בלי הקומה הזאת של שמעיה ואבטליון אי אפשר להתקדם לקומה של הלל הזקן. אבל מתוך התורה הגדולה הזאת של שמעיה ואבטליון, בא הלל ומחדש תורה שהיא בבחינת קודש קודשים. כלומר, קודש כזה שבא ומצליח להעיר עד כדי כך ולהשפיע גם החוצה. זה כבר לא יהיה בונקר. זה יהיה תורת חיים. לכן הוא שומע דברי אלוקים חיים מפיו של שמעיה ואבטליון. ולכן הוא אומר, אני נמצא בפי הערובה, אני נמצא דווקא במקום שמחבר. אומר הלל הזקן, אני רוצה לשמוע דברי אלוקים חיים, ועל זה חזל אומרים, ראוי הוא זה לחלל את השבת. הסברנו פירוש שלישי. הסברנו שתי פירושים שמופיעים באחרונים. מה זה ראוי זה לחלל את השבת? אז יש כאלה שרצו להגיד, בדרך כלל זה לא נעים לחלל את השבת בשביל מישהו. עכשיו זה גם, זה זכות. והסברנו עוד דרך שכוונה, בדרך כלל אדם לא מסכן את עצמו, אז אתה מחלל את השבת. אבל אולי מי שמסכן את עצמו לא מחללים את השבת. זה היה שתי הסברים שראינו. ראינו הסבר שלישי. שמחללים שבת בגלל וחי בהם, ולא שימות בהם. זה מסקנת הגמרא. לכן מחללים שבת על כל יהודי. ואת זה מי חושף ומגלה? הלל. כי כל תורתו של הלל זה וחי בהם ולא שימות בהם. ולכן דווקא הגמרא אומרת עליו ראוי הוא זה שחלו עליו את השבת. זה מה שדרשנו בקומתו של הלל. ולכן נמצא, אם אנחנו חוזרים לגמרא במסכת סוכה כשהיא אומרת, הלל חידש את התורה שנשתכחה. איזה תורה שנשתכחה? אנחנו תקופת הזוגות, קיבלנו הכל רצף. מה הבעיה? איזה תורה נשתכחה? יכול להיות שזה מכוון לאותו קומה. אותה קומה שהלל מחדש, אותה קומה של תורת החיים, שבעצם נמצאת בצורה רק מהנטף של הנבואה, כשעזרה עולה מבבל, אז יש פה פתאום איזו הערה של נטף זה, אז מחיית את התורה שוב פעם בתורת חיים כזאת, והיא שוב פעם הולכת ומשתכחת. בא הלל לקראת סוף ימי בית שני, ממש במאה השנים האחרונות ששימש הלל בפני הבית, ומחיית את התורה, נותן לה פנים חדשות. אותו דמותו של הלל, היום תשבוע תשמש אותנו, ואנחנו ניפגש עם עוד צד מהדמות המיוחדת והפלאית של הלל, ואולי נראה, אולי יש קשר בין הלל לבין הלל, שאנחנו אומרים ביום העצמאות. האם יש קשר בין הדברים? שאני סתם מעמיס פה יותר מדי, לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, בוא נראה. זה, מה? כן? אז ראש חודש אייר אנחנו נמצאים, אז למה דיברתם עם הרב חנניה על ראש חודש אייר, וואו, איזה דברים מופלאים. אני השם רופאך. אבל כמובן אותה רפואה כללית, אז היום אנחנו נהיה אנשים כלליים, זה המהות של חודש אייר, וננסה להתחקות בעקבות דמותו של הלל, בכמה סוגיות מהגמרא, בכוונה אין מקורות, ככה אני רואה, אתם רואים אותי, אני רואה אתכם, הכל בסדר. אספר לכם סיפורים, מה אכפת לכם? הגמרא במסכת שבת, דף למד עמוד ב' למטה, אומרת, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמי. המשפט הזה כבר מדליק לנו נורה אדומה. מה זאת אומרת? הלל ושמי. זה ביחד. מה זה לעולם יהיה אדם? ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמי. שמי הוא גדול הדור. אב בית דין. מה זאת אומרת? מה, להידבק רק בדמותו של הלל? מה זה הדבר הזה? וממשיכה הגמרא מספרת סיפור. מעשה שהיו שני בני אדם שאמרו זה את זה. אמרו, מי ילך ויקנית את הלל? אמר אחד לחברו, אני אגיד לכם את זה בפנים. אמר אחד, אמרו זה את זה, אמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל ייטול 400 זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. הם כאילו הדליקו אחד את השני, פתאום אחד היה יותר נועז, יותר משוגע, אני אקנית את הלל. כבר רואים שכנראה להרגיז את הלל זה כבר אירוע. אז מה עושים? אז קודם כל, אותו אחד הוא מומחה. הוא אומר, רגע, רגע. איזה יום בשבוע יש את היום הכי, הרגע הכי מעצבן בשבוע? אותו היום, ערב שבת היה, והלל חופף את ראשו. הוא מחכה לערב שבת, לרגע שכולם לחוצים, את מה שהגמרא אומרת, שהשטן מקטרג בשעה הזאת, וכמו שרבי מאיר, אתם מכירים את הסיפור המפורסם על רבי מאיר, שהיה איזה זוג שרב כל הזמן, ערב שבת היו רבים. אמר, מה נעשה? שלוש פעמים. הוא הגיע בערב שבת, עשה להם, לא יודע מה, עשה להם בואי קלה, אצל סבא שלי, שהשם יאריך ימיו בטוב, אז נוהגים לעשות סעודת בואי קלה. מה זה סעודת בואי קלה? הוא לא אוכל כלום כל יום שישי. כלום. לא אוכל צום יום שישי. בא, שותה לפני שבת, ערק ואוכל קציצות של סבתא. זה סעודת בואי קלה. אז הוא עשה להם סעודת בואי קלה, אמר להם, בואו אני אשב איתכם, וזה, ככה הוא מבטיח את זה שהם לא רבים ערב שבת. שלוש פעמים ערב שבת לא רבו, זהו. שמע את השטן, ואי דאפקה לאי גברה מבטה. כלומר, אומר, שומע רבי מאיר את השטן, אומר, וואי וואי, הוציא את השטן. השטן שולט בערב שבת בין השמשות. כנראה שזה זמן שהוא מיוחד. המעבר הזה בין הקודש לחול הוא מעבר מאוד מאוד דק, שכמעט כולנו נופלים בו. הפלא הזה, הבין השמשות הזה, הערב שבת הזה, הקשר שבין עולם הקודש לבין עולם החול הוא דבר מסובך, שאנחנו בדרך כלל חוששים ממנו ובצדק. המעברים בין העולמות, הנקודות הזמן האלה, שימו לב שהלל הוא כוכב של הערב שבת. כל הסיפורים של הלל קורים בערב שבת. הכל. הסיפור שאמרנו עם עכשיו, שקראנו ביום הלמד ה', זה ערב שבת היה. זה היה בשבת. כל הלילה הוא עלה שם על הגג. זה היה ערב שבת, הסיפור פה בערב שבת. ועוד סיפור על ערב פסח שחל בשבת, שנגיע אליו בסוף. כוכב השבת, רבי הלל, שלנו. אז הלל באותו אותו יום ערב שבת היה, והלל חופף את ראשו. שימו לב, זה פלא הגמרא הזו. מה הגמרא מספרת? תגיד לי בפוזיציה, מה, הלל חופף, אלה אותו היום, כאילו אתה בא לתאר לי את הזמן, אותו יום ערב שבת היה. דרך אגב, אותו היום ערב שבת היה, ותקופת טבת הייתה, זה בדיוק הציטוט של הגמרא ביום הלמדי, שסיפרה על הסיפור הקודם. אבל פה הגמרא פתאום בוחרת גם לקחת את הפוזיציה של הלל באותה שנייה, ולתאר לנו אותה. אותו היום, מה אותו היום היה? ערב שבת היה, והלל חופף את ראשו. לא כתוב חפף. חופף עליו כל היום. ובין כתפיו שרי. מה זה חופף את ראשו? זה כאילו להתעכב על... מה הסיפור פה? מה הסיפור? מה זה בילל חופף את ראשו? למה צריך לתאר את הזמן דרך שתי אירועים? אותו הם ערב שבת, בילל חופף. תגיד לי, מה? בילל היה בבית המרחץ. תגיד, לא. הווה פרזנט פרוגרסיב, מה שנקרא. הלל חופף את ראשו. עכשיו הוא בתוך הבין השמשות האלה, בתוך הערב שבת הזה. טוב. רגע, תשובות עוד מעט. לאט לאט. הלך ועבר על פתח ביתו. פה הרב מדייק, הרב בעין היה מסביר. מה זה הלך ועבר על פתח ביתו? הוא אפילו לא רצה, אותו אחד רצה כל כך להצבן את הלל, הוא אמר, אני אפילו לא יראה כאילו הגעתי במיוחד להלל. אני כאילו עברתי על הדרך ואני צועק. אמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? הוא מתחיל לצעוק. עכשיו תאמינו לעצמכם, בשכונה שלא יודע, של הרב עובדיה, אני יודע מה, שכונה בארנוף, אתה הולך שם ליד הבית. מה זה תצעק? מי כאן עובדיה? מי כאן עובדיה? הרגמו אותך באבנים עוד שנייה, מה זה? מי כאן הלל? מי כאן הלל? כנראה שגם אותם זורקי אבנים היו עסוקים במקלחת. מזל שהם היו עסוקים במקלחת, אחרת היו הורגו בדיוק באותו רגע. טוב, בין השמשות, כנראה מצאת הזמן בדיוק כל האלה שהיה הקנאים, הלכו להתרחץ, גם לא יודע מה הסיפור. מצועק שם מי כאן הלל? נשיא ישראל. זה לא הלל כשהיה בצעירותו, זה הלל שהוא היה נשיא. מי כאן הלל, מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו. טוב, למה לא תגיד? אמר לו הלל. למה הגמרא מתעכבת? נתעטף ויצא לקראתו. תגיד, אמר לו הלל. אמר לו. שימו לב כל מילה חשובה. בני, מה אתה מבקש? חשוב מאוד. אמר לו, שאלה יש לי לשאול. מה זה שאלה יש לי לשאול? מה הסיפור פה? אמר לו שאל ונשנל, ואז הוא מתחיל לשאול את כל השאלות, מפני מה הראשים של האלה הגלגלים, האליפסים, ואחרי זה שואל אותו עוד שאלה, מפני מה הרגליים של האלה רחבות, מפני עיניהם טרוטות, שלוש שאלות, בסוף האירוע אומר לו, שאלות יש, רבות יש לי לשאול, הוא מתיירה אני שם התיחס, אומר לו שאל ונשאל, אל תדאג, הכל בסדר. אמר לו אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו הן. אמר לו אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אמר לו בני מפני מה? אמר לו מפני שהבאתי על ידך 400 זוז. מסיים את הגמרא ואומרת, אמר לו הווה זהיר ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ו-400 זוז והלל לא יקפיד. עד כאן הסיפור. עכשיו אנחנו מתבוננים בו בעזרת השם. אני חוזר אל הגמרא. ערב שבת היה. ערב שבת זה האירוע. הקשר בין הקודש לבין החול, אותה תנועה של הטיפול בצרכים החומריים של האדם. יש בזה משהו שמאוד גורם לנו לכעס, כי הדילוג הזה בין עולם של חול לעולם של קודש, זה עולם שיכול מאוד מאוד לגרום לכעס, הפער הזה. הפער בין העולמות. ולכן יש פה בדרך כלל כעס. יש פה בדרך כלל איזה טרוניה. ולכן, דווקא בזמן הזה, הלל, אותו היום, שריכם ישראל, אותו היום ערב שבת היה, והלל חופף את ראשו. שימו לב לדברים הבאים. אמרנו, מי שזוכר בסיפור הקודם, ביום הלמדי, שהלל היה מרוויח טרפיק. חצי היה נותן למי? למשכורת בית המדרש, וחצי לפרנסת ביתו. ואמרתי לכם שזה מזמור מזכיר את של חציו לשם, חציו לכם. כלומר, המבט הכללי הזה, שהתנועה של עבודת השם, כלומר, הצורך לדאוג לאנשי ביתי, הוא חלק מעבודת השם שלי. זה חלק מעבודת השם. לדאוג לסביבה, לדאוג לאנשים שמסביבי, זה חלק מעבודת השם, וזה חידוש גדול. המדרש ויקרא רב בפרשה למדלד, מספר סיפור על הלל. מצאתי את המדרש הזה, איזה שמחה הייתה לי. אומרת הגמרא, מהי דכתיב גומל נפשו איש חסד? גומל נפשו, עוזר לעצמו, איש חסד. באמת פסוק מוזר, כי בדרך כלל זה גומל למישהו אחר, הוא איש חסד. מה זה גומל נפשו איש חסד? באמת, באמת מוזר. מספרת הגמרא, ראו תלמידיו של הלל, את הלל נפטר והולך לו. אמרו לו, לאן אתה הולך רבנו? אמר להם, אני הולך לעשות מצווה. אמרו לו, רבי, אתה בדרך לבית מרחץ. עוד פעם בית מרחץ. זה לא הלל שהלך פה לבית המרחץ בערב שבת בין השעשות? מה הסיפור שלו עם הבית המרחץ? הולך לבית המרחץ. אומר להם, לאן אתה הולך הלל? הוא אומר להם, אני הולך לבית המרחץ, לעשות מצווה. הוא אומר לו, אבל זה לא מצווה. הוא אומר להם, מהי דכתיב גומל נפשו איש חסד? זו הרחצת בית המרחץ. ואז הוא אומר להם, אם איזה מלך, יש לו כלים נעים, ויש לו עבד, מה, הוא לא רוחץ אותם? קל וחומר, בנו של קל וחומר, אנחנו כלים של מלך. מה, לא נרחץ את עצמנו? איזה פלא. הגמרא הזאת על הלל פתאום מאירה באור אחר את כל האירוע. הלל בערב שבת רואה כמצווה וכחיבור את הצורך של ההכנה של הכלים, של הגוף. הוא אומר, זה גמילות חסדים לשמה. גומל נפשו הוא איש חסד. מי שמטפל בצרכים הגופניים ומבין שזה חלק מעבודת השם שלו, ועושה את זה בקדושה ובתארה, זה איש חסד. ולכן ברגעי החיבור הזה של ערב שבת, דווקא בזמן הזה של ערב שבת, שהוא הזמן המסוגל לחבר בין הקודש לבין החול, אותו הלל שנמצא שם בתווך, בפי הערובה, בין הבונקר, שזה הקודש, לבין העולם החולי שנמצא בחוץ, המאיים הזה, יש שם יהודי שיודע לקשר את הדברים, לחבר אותם. הוא לא מתיירא מערב שבת. יש יהודי, כולם מתוחים, כולם קפיצים בערב שבת, זה מתח. כי אתה עובר ממקום למקום, אז כשאדם עובר פאזה, זה מאוד מלחיץ. זה מאוד מקווץ. ובצורה טבעית, האדם מאוד מאוד כועס בערב שבת. מאוד בלחץ. עולם שקודש, חול, המעברים האלה, זה מסוכן מאוד. אבל יש מישהו שהמעברים, שם זה המקום שלו. שם זה הזמן שלו. כל הסיפורים שבגמרא כמעט יופיעו על ערב שבת של הלל. שם דמותו מופיעה לנגד עינינו. זו הציור. אותו יום ערב שבת היה, והלל היה חופף את ראשו. יש פה התעכבות. הלל היה חופף, כן. חופף. ואותו חופף באמת מזכיר לנו בצדק את חופף עליו כל היום. כי אין סתירה באמת בין החפיפת הראש לבין השראת השכינה. זה לא שאני מטפל בצדדים החומריים של עצמי, אז עכשיו אני הפסקתי לעבוד את השם. אני עובד את השם גם שם. ולכן בערב שבת בין השמשות, בסגולה של החיבור הזה, הלל היה חופף את ראשו. אותו אחד, הכל הוא עושה בדרך אגב. בדיוק הפוך מהלל. בשונה מהלל שהולך, שהכל מחובר אל המטרה, אל המגמה, גם חפיפת הראש מחוברת אל המגמה, אותו אחד בדיוק הפוך, היה עובר על פתח ביתו. שום דבר לא מחובר למגמה. מאיפה מגיע כעס? מאיפה מגיע רוגז? כנראה אותו אדם הוא היה נרגן, הוא היה כועס. למה הוא מחפש להקנית בני אדם? אדם שכועס, מה שהכי מרתיח אותו, זה שאנשים אחרים נהיים סבלניים. למה זה מרתיח אותו? כי העולם הפנימי שלו מלא בקצף. למה הוא מלא בקצף? בואו שנייה נתח את זה יותר עמוק. למה הוא מלא בקצף? למה יש לו עולם פנימי שהוא מלא בקצף? הוא כועס על כולם. למה הוא כועס? הוא כועס כי ברגע למה אדם כועס? הוא לחוד. הוא לא מרגיש שיש... אם אדם היה רואה שאותו סתירה שהוא חטף עכשיו, אותו דבר שלא הלך טוב, שהתפקשש, זה הנס שלו. זה הנס שלו, כי הכל מחובר לתהליך. כי אמנם הנפילה הקטנה הזאת פה, שהוא לא הגיע בזמן, בסדר, קבל ברוך הוא סיבב את הכל כדי שיהיה פה מהלך. יש טווח ארוך, יש מהלך. מי שקצר אף, נכון? אין לו ערך הפיים, מה זה? אין לו, לא מחובר לתהליך ארוך. אז הוא קוצף. אז הוא קצר אף. הוא ממאס בתהליכים, ולכן הוא רואה הכל כאן ועכשיו. הלל מצליח לחבר גם את הרגעים היותר זוטרים שבחיים אל המגמה, אל התכלית. לכן הלל חופף את ראשו. אבל אותו אחד לעומתו, גם המשימה שהוא הלך לעשות, שזה כל התכלית כביכול שלו, גם אותה הוא עושה כבדרך אגב. גם אותה הוא היה רק עובר על פתח ביתו. ואז הוא צועק, מי כאן הלל, מי כאן הלל. מה זה, מאיפה מגיע המקום של חוסר הכבוד? מתי אדם מכבד מישהו? אתם יודעים מה זה כבוד? כבוד זה מלשון כובד. יש בן אדם שעומד מולי, זה לא סתם, זה לא צחוק, וואו, חשוב. אמרת משהו? זה חשוב. יש לזה כובד. יש לזה משקל. כבד. הוא כבד. זה כבוד. כבוד זה שאתה נותן ערך לכל פרט. חוסר כבוד, זלזול, זה כללה. לקלל כל דבר. קל בעיניך. זה הכל בדיוק הפוך מכבוד, זה הקל. אותו אדם, שום דבר לא היה לו ערך בעיניו. שום דבר, הוא הסתכל על הכל כאן ועכשיו, שום דבר לא נגזר מן הערך, מהתפקיד העתידי שלו. ולכן הכל קל בעיניו, לכן הוא מזלזל. מי כאן הלל? מי כאן הלל? איזה בכלל ביטוי יש פה? איזה בכלל כבוד יש פה? מי כאן הלל? מה עושה הלל? נתעטף ויצא לקראתו. וואו. הייתי יכול להגיד לו, שמע הלל, תוציא את הראש מהבית מרחץ, מהחלון, עם החלוק, תזעק לו, הלו, מה אתה רוצה? לא. הלל הסתפג, נכון, לא כתוב את זה בגמרא, אבל זה מה שקרה. עלה ונסתפג, התלבש בכל הבגדים, אבל הוא גם שם את הפרק של הראשון לציון. הוא שם את כל הבגדים. הכל, גם את הכובע של הראשון לציון הוא שם, הכל התעטף ויצא לקראתו. וואו, לא יאומן, בדיוק הפוך. הוא מתעטף, לובש את הבגדים, לובש את כל מה שצריך, והולך לכבד את מי שקילל, מי שעשה אותו קל, מי שזלזל בו, הוא הולך לכבד אותו. ויצא לקראתו. ויצא משה לקראת חותנו. כשרוצים מישהו לכבד מישהו, לקראת. בצאתי לקראתך. וואו, נתעטף ויצא לקראתו. לא רק לטפל במפריע. לא רק לחזלש את האירוע. נתעטף ויצא לקראתו. ואותו יהודי לא יודע מה לעשות עם כל הערימות של הכבוד האלה. אמר לו, הוא בשוק, הוא לא מדבר. והילל אומר, הוא נשאר באלם, הוא לא מדבר. בדיוק. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? שימו לב איזה יופי. מה הוא אומר לו? הוא רוצה לשאול משהו, הוא רוצה להגיד משהו, הוא רוצה לצעוק משהו. לא. הוא מבקש משהו, אתה לא רואה? יש משהו שהוא מבקש. יש איזו בקשה פנימית לאותו יהודי, הוא אפילו לא מחובר אליה, הוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא מחובר לעצמו, אבל יש בקשה פנימית של אותו אחד. והלל מצליח להזריח בו את הרצון הפנימי שלו. אומר לו, בני, מה אתה מבקש? אני יכול להגיד, מה רצית? או מה יש לך לשאול? לא, אבל אני מסתכל על התכלית. מה אתה מבקש? מה הבקשה? לאן זה הולך? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. ופה הרב בעיניי המדייק, שאלה יש לי לשאול. יש כאלה ששואלים, הם לא מחפשים להבין את התשובה. יש הרבה אנשים, אכפת להם פה, כל הצדיקים שפה, שואלים בשביל לדעת. מי שנמצא פה רוצה לדעת, רוצה להתקדם, רוצה לדעת, להבין טוב. אבל יש אנשים שכאלה כמו זה, הוא אומר לו על עצמו, שאלה יש לי לשאול. אתה יודע למה אני שואל? כדי לשאול. כדי להישאר בשאלה. מה הלל עושה? באדם כזה תקוע עם עצמו, כזה חסר כבוד, יאללה, תשחרר אותו. תעזוב אותו כבר. מה הסיפור? אמר לו, שאל בני, שאל. ונדמה לי שאותה שאלה שלו, זה לא אותה שאלה שלו. כי הוא שאל בשביל לשאול. אבל הלל יודע שכל שאלה בעצם היא בקשה. כי הוא כבר אמר, מה אתה מבקש? תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. בכל שאלה יש סתר פנימי של בקשה. אדם שואל משהו, משהו יושב לו על הלב, משהו מפריע לו, משהו מציק לו. גם אותו אחד ששואל כדי לקנטר, באמת באמת, בתוכו הוא לא יודע את זה. אבל מי שמצליח כמו הלל להביט פנימה, בצורה כזאת עמוקה, יודע לחשוף את הטוב שבו. את אותו שאלה מוזרה, תרצו איך, הזויה, שהוא שואל, יודע הלל להפוך לבקשה. אתם יודעים שאנחנו לומדים הרב דוד למטה, בשיעורי עיון, אחד הדברים המדהימים עם הרב דוד טורנר, זה שכל אחד בא, זורק איזה שאלה בשיעור, או, זה בדיוק הנקודה. אז הוא בואו לקח את השאלה, הוא עושה מן המתמים. בטח אתה התכוונת לשאול את הנקודה הזאת, זו שאלה גאונית, וזה בדיוק עכשיו. ואתה מוביל אותי לדברים הבאים שאני רוצה לומר. הוא עושה את כל, מכל השיעור הוא לוקח מכל השאלות האלה, אופ, מדליק את השיעור, הכל זה בדיוק השאלה, איזה יופי של שאלה. זה לא שהוא משקר, זה לא שהוא מעמיד פנים. חס ושלום. אדם גדול יכול לראות בכל שאלה את העומק שלה. הוא יכול להגיד בטקסט את אותם מילים, אבל אדם חכם, בתוך הנשאל, יש יכולת לפתוח, עד פתח לו, כמו שאמר לנו מורדי. יש יכולת לפתוח את השאלה הזאת ולהסביר מה בעצם הוא רצה, מה עומק הרצון, מה עומק השאלה והבקשה.
יש שאלה, יש יותר
ממשקנית
אחת. יש שאלה במובן של
קוויש. יש שאלה במובן של קוויש. זה מה שאמרנו. עמי בבקשה, זה מה שאמרתי. מצוין, יפה מאוד. אמרנו, נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי, זה מה שאמרנו, שאותה שאלה, זה מה שאמרנו, שאותה שאלה שלו הייתה בשביל לקנטר, כמו שאתה אומר, קוויצ'ן, הפכה לבקשה אצל הלל. לאיזה ביקוש פנימי. מה אתה מבקש? נכון? ואז הוא שואל אותו, מפני מה ראשיהם של בבלעים סגלגלות? והוא מתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות. אבל אז הוא אומר לו לפני הכל, בני, שאלה גדולה שאלת. שאלה גדולה שאלת. כי הלל, בכל דבר הוא רואה את המעבר, את הנולד. הוא רואה את הדבר הצפון. אומר לו הלל, אתה מסתכל על הראש הסגלגל עכשיו. מה שמציק לך, זה כאילו המציאות הסגלגלה הזאת. אבל אני אומר לו הלל, תחזור כל דבר ותבקש את השורש שלו. מפני שהמילדות שלהם לא פיקחות, תראה את הנולד. תראה את הוולד, את תקופת הוולד, תסתכל עמוק פנימה. הלל מעביר את אותו קנטרן בדיוק הפוך. ההוא לוקח 400 זוז כדי לקנטר אותו, הלל מעביר אותו תהליך שהופך את הקנטרן להיות קבדן. את אותו כללן, מלשון קל, לכבד. לאדם שמעריך. היינו מצפים שהלל בתור הנוותן יגיד לו, כשהוא מקנית אותו, אומר לו, בסוף אני לא מעריך בהכל, אבל הוא שואל אותה שם שלוש שאלות, הוא חוזר עוד פעם, מי שמכיר את הסיפור, עוד פעם הוא חוזר ושאל אותו עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, בסוף בשאלה השלישית, בשאלה הרביעית, הוא אומר, שמש, יש לי שאלות רבות לשאול, אבל אני לא יודע מה לעשות. כבר שבת נכנסת עוד רגע, כן? שבת עוד רגע נכנסת. אז היינו מצפים שכשהוא אומר להילל, אומר לו, שמש, אתה הילל? שלא ירבו כמותך בישראל. מה אתם אומרים? איך הוא יצליח להגיב? בסדר. כאילו, אני ענוותן כאילו, אז מה אני אגיד לך? לא, מה פתאום? ולמרבה הפלא, לא, 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 לא. אה, למה אתה אומר ככה, בני? הוא מתייחס אליו יפה, אבל הוא לא, הוא לא אומר, טוב, בסדר, אני אפס, אני כלום. הוא לא אומר את זה. הוא אמר לו, בני, מפני מה? זה מפריע לו. פעם ראשונה שהוא מגיב, כביכול לדבר הלא טוב שהוא אמר, לא, בני, מפני מה? אל תגיד את זה. ולכאורה היינו מצפים, שפה הילל יגיד, לא, בסדר, אם אתה אומר את זה, אז שלא ירבו כמותי בישראל, כאילו, מי אני? לא. כי שימו לב, הענווה של הילל היא לא ענווה פסולה. יש ענווה, אתה אומר, אין כלום. הענווה האמיתית זה הכרת הערך העצמי שבכל דבר. זה ענווה. והילל אומר, לא, 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 אתה טועה. אתה חושב שכל התהליך שאני עשיתי כלפיך זה כי אין לי ערך עצמי. בדיוק הפוך. זה כי יש לי כבוד לכל אחד. כי כל אחד הוא כבד, לא כי כולם קלים. שימו לב. היה אפשר להבין את אותו מהלך. למה, איך הילל מצליח ככה לעיין את עצמו? איך הוא מצליח לא להתרגז? שתי אפשרויות. או שהוא מצליח לעיין את עצמו, אין לו כלום. הוא לא שוקל כלום, הוא לא כבד, הוא לא חשוב. ולכן, תגיד מה שאתה רוצה. הילל מעביר אותו שיעור. הוא אומר לו, הבנתי. אז כולנו כלום. אז בעצם הוא מגיע לגישה הפסימית. אז אין אף אחד בעולם, אני רואה את שיא הענווה שלך, איך אתה מצליח לבטל כל דבר, אתה לא מתרגז, כנראה שזה קשור לעין. לא, לא. הילל אומר לו, מה פתאום שלא תחשוב ככה? אני כבד מאוד, ולכן גם אתה כבד. ויש בך משהו טהור. ירבו כמותי בישראל, ירבו, ירבו, כן, זה לא בושה להגיד את זה. ירבו כמותי. אנשים בעל ערך. זה לא חוסר הערכה מה שהילל עושה. זה מלא כבוד לכל אחד. הילל ראה בכל אחד, הילל קטן. לעולם יהיה אדם ענוותן כהילל. כולנו צריכים להיות היללים. כי הילל יסתכל על כולם כאילו הילל קטן. כי הילל יסתכל, כי ככה הילל לימד אותנו. זו מסקנת הגמרא, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהילל. למה? כי הילל לימד אותנו שכולם הם הילל. הוא הסתכל באמת על כולם, הוא אומר, מה, ברור שאתה בעל ערך משמעותי, ברור, כמו שגם אני. זה בסדר להגיד שאני בעל ערך. מוטב יתרבדו עוד 400 זוז ועוד 400 זוז, וחס ושלום לא יקפיד הילל. יש בכל אחד הרבה הרבה כובד. ואז ממשיכה הגמרא, הסיפור הבא. מספרת הגמרא, תנו רבנן, מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמי. מספר את הגמרא סיפור גם מפורסם, גם מגננת סיפרה אותו הרבה, על הגויים שבאו לפני הלל ושמי. ובשלושת המקרים אני אספר את זה מלמעלה. במקרה הראשון בא גוי שאמר, כמה תורות יש לכם? שתיים, נכון? תורה שבעל פה, תורה שבכתב, משה רבנו ירד, קיבל, קראנו פרשת פרקי אבות, נכון? משה קיבל תורה בסיני, כמובן זה תורה שבעל פה. התורה שבכתב ודאי זה לא מדובר עליה. תורה שבכתב התפשטה בצורה אחרת, לאו דווקא בצורה הזאת. לכוונה תורה שבעל פה, אז אני מאמין לך מה שכתוב, לא תורה שבכתב. אומר לו, שמי תעוף מפה. תחפו באמת הבניין שבידו. יש פה סוד גדול על אמת הבניין. יש צורך לבנות בניין. אסור לדלג. אסור לפסוח על הסעיפים.
אי אפשר,
מה זה תורה? איך אפשר תורה שבכתב וזורה שבעל פה? אין דבר כזה. אבל משום מה, בא לפני הלל, גייר אותו. ופה הסיפור באמת מוזר. מה זאת אומרת? איך מגיירים מישהו בלי קבלת מצוות? אי אפשר לגייר בלי קבלת מצוות. אין דבר כזה. מה זה תורה שבכתב לא תורה שבעל פה? מה זה? הבא לפני אל יום הקמה אמר לו, א' ב', מה הוא עושה לו? הוא עשה לו טריק שמה. אמר לו, תגיד א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ככה למלא אותו את האותיות. מה עשה לו למחר? אמר לו, עכשיו תגיד הפוך. על האות ת' הצביע, אמר א', על האות ש', אמר... רגע, אמרת לי הפוך אתמול. אומר לו, שמחת על מה שאמרתי לך בעל פה, נכון? לא רק על מה שכתוב. אז בעל פה נעמי סמוך עליי. אז הנה תורה שמכתב תורה שבעל פה. ככה גייר אותו, והגמרא מספרת על עוד שתי גויים שבאו. אחד שאמר לו, תשמע, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. ואחד, הסיפור השלישי זה שהוא רצה להיות על מנת שנהיה כהן גדול. גייר אותי על מנת שנהיה כהן גדול. יש לו שתם גייר הלל. לא ניכנס לסיפורים. אבל איך, באמת, אני באמת פלא. אני לא יודע, שאלה עצומה. אתם צריכים לחשוב עליה. איך יכול להיות שהילן מגייר אותם? הילן מגייר אותו על מנת שהוא יהיה כהן גדול. כך הוא אומר לו, אני גייר אותו. שמאי צודק. שמאי צודק פה. מה זאת אומרת? איך אפשר לגייר אותו על מנת ש... איך זה יכול להיות? שימו לב, אני רק מאיר... הגמרא על זה לא אומרת תנו רבנן לעולם יהיה אדם כהילל, בנקודה הזאת. היא אומרת תנו רבנן לעולם יהיה אדם ענוותן כהילל והיה קפדן כשמי, ומספרת את הסיפור על הילל שלא הקנית את אותו אדם ולא כעס. ואחרי זה הגמרא מתחילה תנו רבנן אחר על שלושת הגרים. שמה אני לא בטוח שכל אדם מאיתנו צריך להיות כמו הילל. אבל זה עדיין שאלה. איך הילל עצמו עשה דבר כזה? איך הוא עשה דבר כזה? ונראה לי שהרב בעין היה, בתוך כל הדברים, עונה על זה. הוא בא ועונה, הוא אומר, אדם כמו הילל, יכל לראות באמת ובתמים, את הבקשה הטובה המסותרת שבתוך כל דבר. זה לא הלכה למעשה. אני אומר, כאילו, אני לא מספינה, אני חושב שלא נכון יהיה לפתוח אגודה שקוראים לה בית הלל, ולהגיד שזה המוטו של שלושת הסיפורים האלה. לא, זה לא נכון. כי על זה הגמרא לא אומרת לעולם יהיה אדם כענוותן כהלל. היא אומרת על סיפור על הסבלנות, ענוותן כהלל. זה לא הלכה למעשה כל כך בשביל כל אחד. רק אדם בעל הלל, שיש לו רואה בכל כך עין טובה, מצליח לחדור ולהוציא מכל אחד, וידע, הוא ידע את סופו. הוא ידע את סופו, הוא ידע איך הוא ילמד ככה, איך הוא ידע, רק הוא. ולכן הילן מצליח זה, מצליח. עכשיו אני רוצה סיפור אחרון להיום. הגמרא במסכת פסחים, דף סבך וב מספרת, על מחלוקת של הילל ובני בטרה. לא בדיוק מחלוקת, אלא מספרת הגמרא שכשעלה הילל מבבל, אז... הוא פגש את בני בטרה. בני בטרה היו נשיאים, והיו באותה תקופה שולטים, והם לומדים תורה. והם נתקעו בסוגיה. הם לא ידעו, השנה הייתה כמו השנה, ערב פסח שחל בשבת, כולם דרשו על זה, דיברו על זה, מצוין. בסדר, נזכיר איזה משהו קטן גם ברשותכם, על הדבר הזה, ונקשר את זה ליום העצמאות, ונסיים בזה. אז אומרת הגמרא שם שהערב פסח שחל בשבת, ובני בטרה לא ידעו האם פסח דוחה את השבת או לא דוחה את השבת. לא ידעו מה לעשות, נתעלמה הלכה, זו הלכה נתעלמה מבני בטרה. ומספרת הגמרא שכשהילל הגיע, אז שאלו אותו, מישהו יודע שערב פסח דוחה שבת? אמר להם הילל, וכי פסח אחד בלבד שדוחה את השבת, והלא 300 פסחים, יש גרסאות שונות, 200 פסחים, 100, לא משנה, הגמרא שם אומרת, בירושלמי אומרת, שאם הוא אמר 100, אז הכוונה תמידים דוחים. ואם הוא אמר 200, אז זה גם תמידים והמוספים. ולא צריך שם חשבון. והכוונה, מה הכוונה? שכתוב בתורה במועדו. וכיוון שהתורה אומרת במועדו, אז בכל שנה ושנה אנחנו עושים במועדם, את הדברים האלה במועדם. אפילו בשבת. אז בטח ובטח שהפסח דוחה את השבת, כי כתוב במועדו. ולכן ככה הילה לומד, ואז אמרו לו, בוא תהיה אתה נשיא. בהתחלה הילל היה מקנטר אותם בדברים. אמר להם, כאילו התחילו להתווכח, הם לא האמינו לו, כאילו הם אחזו עדיין בשיטה שלהם, הם אמרו, לא, אנחנו שרים בשיטה. ואז אמר להם, תקשיבו טוב, דבר זה שמעתי מפי שמעיה ואבטליון. כיוון שהוא אמר את הדבר הזה, שתקו גדולי הדור, שתקו, הורידו את הכובע, והילל נהיה נשיא. מסביר הרבי מלובביץ', מה הוויכוח ביניהם? מה הוויכוח בבני בטרה? מה הוא מהות? אומר, תסתכל, קורבן פסח זה הקורבן היחיד, אני אומר בכוונת המשפט, היחיד שהוא גם קורבן יחיד וגם קורבן ציבור. הוא פלא גדול. קורבן יחיד, אדם מקריב מתי שהוא רוצה. וזה תפקיד שלו, זה לא קורבן ציבור. קורבן ציבור זה מישהו אחד מקריב לכל עם ישראל, תמיד, מוסף. בסדר? זה קורבן ציבור. מצד שני, זה זמן משותף לכולם. בזמן אחד כולם צריכים להקריב. אז זה כמו ציבור. ויש לו כל מיני דינים שהם חלק, דינים של קורבן ציבור. יש לו זמנים מאוד קצרים גם לאכול אותו. וחלק כמו קורבן יחיד. אז מה זה הדבר הזה? היה ויכוח איך להתבונן על זה. בני בטר נקטו שקורבן פסח הוא קורבן יחיד. ואם הוא קורבן יחיד זה גמרא ארוכה. קורבן יחיד לא דוחה את השבת, הוא לא במועדו. ואם הוא קורבן ציבור, אומר הלל, הנקודה שלו, ואולי אני צריך להאריך את זה בעוד זמן אחר, כי אני רואה שכבר הזמן מתקצר, הלל הנקודה שלו הייתה לראות בכל פרט את הכלל. זאת אומרת, הוא ידע לראות איך בכל דבר קטן גנוז הכל. איך הוא אומר בפרשה, איך קראנו בפרקי אבות? הפוך בה והפוך בה דקולה בה. הלל אומר, הלל אומר, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. מה כולה בה? אני עכשיו עסוק באיזה סוגיה קטנה. הכל נמצא פה. הכל. אתם יודעים, כי בן אדם רואה זה, יד, זה רגל, זה, אבל פרופסור שיודע לנתח, לא, לא, אני לא רואה רק יד ורגל. אני יודע לקחת חתיכה קטנה מהגוף שלך כזאת מיקרוסקופית, ולהוציא את ה-DNA, אני יודע את הסוד, את הפיצוח, את המפתח, שבו כל הכלל נמצא. אני יודע לפצח את ה-DNA. כל פרט מהתורה באמת תמון בו כל הכלל, כל הסוד, הכל. תמיד לא הבנתי. למה הגמרא בסוכה אומרת על הלל, שהוא אומר, אם אני כאן, הכל כאן. הלל, אתה הנשיא הלל. אתה ענוותן, אתה דוגמה לענוותנות. אתה דוגמה לאדם שמשפיל את עצמו, שענה וצנוע. איך אתה אומר אם אני כאן הכל כאן? איך? אני חושב שהלל בא ללמד אותנו. רש"י ותוספות שם באמת אומרים, מסכת סוכה, על מי הוא אומר? מכוח הקושייה הזאת, אני חושב, אני לא זוכר אם זה תוספות, אומר, הוא אמר על השכינה, מה פתאום שהוא יגיד על עצמו? הוא אמר את זה על השכינה, מכוח הקושייה הגדולה. אבל אני חושב שהלל לא אמר את זה על השכינה דווקא. לא חייבים להגיד את זה על השכינה. זה, אני חושב שאין החינמי, זה בדיוק הנקודה של השכינה. בכל אדם קטן הוא ראה את השכינה. היא הנותנת. אם אני שלך כאן, אם אתה מחובר למהות שלך, לעצמיות שלך, אז הכל כאן. אם אתה מסתכל על כל פרט, ואתה יודע לראות בו את הכל, אז הכל כאן. ובאמת אני חושב שיש הרבה ויכוחים גם בין שתי הגשרים. מעבר לגשר. בני בטרה, הלל, האם זה דוחה שבת או לא דוחה שבת? מה האירוע פה? האירוע פה הוא אירוע יחידי? הוא אירוע פרטני? או שהוא אירוע ציבורי? כלל ישראלי. ובאמת על כל אירוע שיכול לקרות, אנחנו לא מתתות את הפרשנות. הוא בסך הכל קורבן יחיד. יש פה עוד התקדמות קטנה. אבל אנחנו יכולים גם להיות תלמידיו של הלל, שאני חושב שלא סתם רבי עקיבא היה תלמידו, שרבי יוחנן בן זכאי, תלמידו של הלל, צופה הגאולה. השורש של הגאולה פה, מתחיל. הלל רואה בכל פרט את הכלל. רואה בכל דבר את הסיסטמטיקה שלו, את הנולד, את הפנימיות שלו. והלל מלמד אותנו איך להתבונן בדרכים האלה. ואנחנו נמצאים בימים כאלה שאנחנו מברכים את כל הציבור הקדוש, שנזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון. בכל פרט וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. נראה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. מנהיג את עמו ישראל, אשריכם ישראל ברוכים תהיו.